אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
טוב ומבורך. את חטא העגל והדרמה שהתרחשה סביבו בתוך מחנה בני ישראל ועל ההר בין משה לקדוש ברוך הוא, השוויתי בתוכנית הקודמת למחזה בין שלוש מערכות, כשבכל מערכה יש תמונה אחת של מחנה בני ישראל בתחתית ההר, ותמונה של דו שיח בין משה לקדוש ברוך הוא בראש ההר. במערכה הראשונה מוצגים שלושת גיבורי העלילה, אחד אחד לפי הסדר, העם הסורר והמורד, האל הקנה והנוקם, ומשה המתפלל והעומד בפרץ. במערכה זו אין עדיין מגע בין הדמויות. העם עשה מה שעשה, על אדוני מסופר מה שאמר למשה בצורת מונולוג, ועל משה נאמר שהתפלל וביקש רחמים מאדוני. רק במערכה השנייה יש מגעים והתנגשויות של מעשים ושל דין ודברים בין דמויות הסיפור. לאחר הצגת הדמויות במערכה הראשונה, משה משתתף בכל שלב ותמונה במערכות הבאות, לעתים עם העם ולעתים עם אדוני. שיאו של הסיפור היא המערכה השלישית, הארוכה והמפורטת ביותר. לאחר הצגת הדמויות במערכה הראשונה, משה, שהוא הדמות הראשית במחזה הטרגי הזה, משתתף בכל שלב ותמונה במערכות הבאות. לעתים הוא נמצא עם העם, ולעתים עם אדוני. שיאו של הסיפור היא המערכה השלישית, הארוכה והמפורטת ביותר. התמונה הראשונה במערכה זו פותחת בהודעת אדוני למשה על החלטתו, ומידע שנותק המגע בין משה לבין העם, ומכאן בין העם לאדוני. התמונה השנייה במערכה השלישית היא דו שיח ארוך ודרמטי בין משה לקדוש ברוך הוא, שבו מצליח משה לקבל את הסכמת אדוני לשוב ולחדש את בריתו עם עמו. הסיפור כולו נחתם בשיבת משה אל העם, ובחידוש המגע בינו ובין העם, ומכאן בין אדוני ובין העם. בסיפור חטא העגל בולטת במיוחד דמותו של משה המתפלל והמתחנן. שלושת התפילות של משה משיגות את מטרתן בהדרגה, והן בנויות לתפארת. בתפילה הראשונה מנסה משה להפיס את דעתו של האל הזוהם המתכוון להשמיד את העם. אין הוא מעלה עדיין את זכות העם, אלא מדגיש את קנאת אדוני לשמו ואת זכותם של האבות. בתפילה השנייה מעלה משה את הודעת העם בחטאו, ואת רצונו שלו להיות בכפיפה אחת עם עמו, לקחת חלק בגורלו. בתפילה השלישית מעלה משה לטובת עמו את זכותו האישית אצל אדוני, ואז מבקש ממנו שכבודו ילך עם העם בדרכו למחוז חפצו. משה המתפלל והעומד בפרץ, זוהי התכונה העיקרית בדמותו שעמדה לנגד עיני העם, נביאיו ומשורריו במשך הדורות. בפרקים א' וב' בספר שמות, ראינו כיצד אחר תיאור ארוך של מה שנעשה למטה, במרכאות, בארמונו של פרעה, בין בני ישראל המשועבדים ובבית אמרם, נפתחים פתאום השמיים והכתוב מגלה את הנעשה למעלה במרכאות. פרק ב' ופסוק כף ג' נאמר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, הטל שבעתם אל האלוהים, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, ויר אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. גם פרשת העגל עוברת במעבר חד ממחנה ישראל אל ראש ההר ובחזרה. בששת הפסוקים הראשונים של פרק למד ב', התמונה הראשונה של המערכה הראשונה, אנו קוראים על מה שהתרחש במחנה ישראל. שומעים את דבריהם, את דרישתם, את תגובת אהרון, בניית העגל, ורואים את מעשיהם עד לשיא ההתפרעות בפסוק ו', וישכימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. המילה לצחק רומזת להשתלות האלילית לכל ביטוייה, ורש"י אומר שיש במילה זו רמז לגילוי עריות, כמו שנאמר בבראשית פרק למתת ופסוק י' זין, על יוסף מפי אשת פוטיפר, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי. המילה לצחק היא שיאה של ההשתוללות של בני ישראל, ומיד לאחר מכן עובר הסיפור לתאר את תגובתו החריפה של אדוני בראש ההר. חמתו של הקדוש ברוך הוא עלתה, והוא איים להכחיד את בני ישראל. אנו קוראים בשמות פרק למד ב' פסוק ז'. וידבר אדוני אל משה, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו והסבחו לו ואמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשה עורף הוא, ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם ואחלם, ועשה אותך לגוי גדול. בשני הפסוקים הראשונים מתאר אדוני בפני משה את העובדות. משה היה עדיין בהר והתכונן לרדת אל העם להלוחות בידו. קרוב לוודאי שהיה עומד בתפילה לפני אדוני כדי לקבל את ברכת הדרך. הנה אדוני מאיץ בו לרדת מיד ובמהירות, כי משהו נורא קרה שם למטה. הדיבור הזה של אדוני, לך רד, יש בו נימה של נזיפה ואיום. כאילו אומר, הסתלק מפה, כי איני רוצה לראות אותך עוד. אפשר להשוות את דברי פרעה למשה. לך מעליי, ישמר לך, אל תוסיף לראות את פניי. אדוני כאילו אומר לו, אינך ראוי לעמוד פה במעלה של שליח של עמך. רד אל שפל המדרגה של עמך. הוא אומר למשה, שיחת עמך ולא עמי. לרמוז שהוא מסתייג מהם לחלוטין. כמו שהושע התבטא בשמו של האל. והוא אומר, קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. כאשר ראה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל במצרים, כשהם בסבלם, ועדיין משוקעים בממתת שערי טומאה, קרא להם עמי. ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי. עכשיו נלקח מהם התואר המכובד הזה, ונשתנה לעמך. ויחס הזרות הזו מתבטא גם במשפט הזיקה, אשר העלית מארץ מצרים. לעומת משפט הזיקה בתחילת עשרת הדיברות, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. האחריות על העם מועברת מאדוני למשה. מן הפירוט והדר שבה מתאר אדוני את מעשיהם, ניתן לשמוע מהן תשובה לתהייה שהעליתי בתוכנית הקודמת, באשר למהותה של עבודת העגל. האם מדובר בעבודה זרה? התיאור המרובה של פעולותיהם רומז לעבודה זרה של ממש. סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו, והסבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל. כאן מתוארות בסדר הפוך אותן פעולות שנאסרו עליהם בעשרת הדיברות. לא תעשה לך אלוהים אחרים, לא תשתחווה להם, ולא תעבדם, כשעבודה פירושה הקרבת קורבנות. אחרי תיאור המעשה שעשו בני ישראל, שמסתיים פסוק ח', אין כל תגובה מצד משה. אדוני ציפה לתגובה, אבל משה, כמו שאמרו חז"ל, מיד תשש כוחו ולא היה לו כוח לדבר, הוא היה המום. בפסוק ט' בא הדיבור האלוהי השני, אשר בו מוסקת המסקנה מן המעשה המתואר בדיבור הראשון. הפעם נקראים בני ישראל העם הזה, ויפה פירש בובר באומרו, אותו העם השרוי שם למטה, ויש בזה הוראה באצבע, בזרות ובבוז. בפסוק י' מתחיל אדוני את הסיכום של דבריו. אחרי כל מה שתיאר והסביר, הוא מציג את החלטתו. ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול. הניחה לי, הם מילים מתמיהות למדי. מלך המלכים, הקדוש ברוך הוא, מבקש רשות מבשר ודם? בשמות רבה מובא פירוש מעניין למילים אלה. וכי משה היה תופס בהקדוש ברוך הוא שהוא אומר, הניחה לי? אלא למה הדבר דומה? למלך שכעס על בנו, הכניסו לחדרו, מתחיל מבקש להמיתו. והיה המלך מצעק מהחדר, הניחה לי שעקנו. והיה פדגוג עומד בחוץ, אמר הפדגוג. המלך ובנו בתוך החדר, ולמה הוא אומר, הניחה לי? מפני שהמלך מבקש שאכנס ואפייסנו על בנו, לכן הוא מצעק, הניחה לי. אמר משה, מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה שאפייסו על ישראל, לפיכך הוא אומר, ואתה הניחה לי. הקדוש ברוך הוא פתח פתח למשה, והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם, לא יחלם. משהו כמו בעברית מודרנית, תחזיקו אותי. לכן משה הבין את הרמז, ומיד עמד בתפילה. היחל משה את פני אדוני אלוהיו ויאמר, למה אדוני יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם, להרוג אותם בהרים ולחלותם מעל פני האדמה? שוב מחרון אפיך, ינחם על הרעה לאמריך. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים. כל הארץ הזאת אשר אמרתי, אתן לזרעכם, הנחלו לעולם. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. מי ששמע משה שגזרת כליה מרחפת על ישראל, התעורר לבקש רחמים. הכתוב מציין שמשה התפלל לאדוני אלוהיו לרמוז שהוא סומך על קרבתו לאלוהיו, בוטח בו ומצפה ממנו שישמע לתפילתו. תפילתו של משה בנויה משלושה חלקים. חלק ראשון בפסוק י' למה אדוני יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? חלק שני בפסוק י' למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים ולחלותם מעל פני האדמה? וחלק שלישי בפסוק י' זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים. מגמתו של משה ברורה. אין מדובר בשלוש טענות שנשלפו מהשרוול. המפתח להבנת הנימוקים של משה נעוץ בשיחה שהתנהלה בין משה לקדוש ברוך הוא עוד בהיותו בארץ מצרים. לאחר פגישתו הראשונה עם פרעה, חוזר משה לקדוש ברוך הוא, ובפיו שלוש טענות קשות. אנו קוראים עליהן בשמות פרק ה', פסוקים כ"ב וכ"ג. הטענה הראשונה, למה הרעות על העם הזה? הטענה השנייה, למה זה שלחתני? והטענה השלישית, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. שלושת הטענות זוכות לשלוש תשובות בתחילת פרק ו'. לראשונה שומע משה על ברית בין הקדוש ברוך הוא והאבות, על כך שהוא השליח לקיום הברית, ובכך עונה לו הקדוש ברוך הוא לשאלתו השנייה. לשאלתו של משה, למה זה שלחתני, תשובת הקדוש ברוך הוא היא ששליחותו מתחייבת מעצם קיום הברית, והבטחת הקדוש ברוך הוא לעבוד. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם. אין בדברים אלו כדי לענות לטענתו הראשונה של משה, גם אין חידוש בדבריו של הקדוש ברוך הוא, וגם אני שמעתי שהרי דברים אלו נאמרו כבר למשה בסנה, אך יש בכוח הדברים לפחות כדי להרגיע. הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה שלא לאורך ימים יסבלו בני ישראל במצרים, יציאתם מסבלות מצרים קרובה. מגמת דומה קיימת גם בתשובה השלישית, שגם בה ישנה הרגעה והבטחה, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. גאולה כנגד שיעבוד, וזרוע נטויה כנגד זרועם המכה של המצרים. לא עוד עם בזוי ומוכה לעיני העמים, אלא להפך, עם היוצא בגאון מבית עבדים, ועל כל זאת מתנסית התגלות אדוני לעיני כל העולם, כנגד חילול השם שהיה עד כה בעת ההשתעבדות של ישראל במצרים. שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול אימתה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן. שלושת התשובות מעבוד עבור משה גם שלוש הבטחות, גאולת ישראל לקיום ברית האבות, הוצאת ישראל ממצרים מבית עבדים, הוצאת ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובשפטים גדולים, על ידם יתגדל ויתפאר שמו של הקדוש ברוך הוא. שלושת ההבטחות מדרבנות את משה לצאת לדרכו. בטענה הראשונה, שבתפילה שלאחר חטא העגל, מעלה משה את תשובתו השנייה של הקדוש ברוך הוא במצרים, הבטחה להוציאה מהצרה בהם נתונים. בתקיפות שואל הוא, לשם מה הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים? הרי שם סבלו בבית עבדים, אילו כאן עתידים הם לסבול מחרון אף אדוני. אם כן, מה הועילה הוציאתם ממצרים? בטענתו השנייה, מטריע משה מפני חילול כבוד אדוני בגויים. כוונתו לומר, מה הועילו היד החזקה, השפטים וכל הניסים, אם המצרים יאמרו, ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים. ושוב, יתחלל שם אדוני לעיני העמים. בטענתו השלישית, מעלה משה את ברית האבות, אותה ברית בנשבע אדוני, לאבות להוציא את זרעם מארץ מצרים ולהביאם אל ארץ ישראל. משה מתפלל על העם, העם שאדוני מסתייג ממנו ומתייחס אליו כאל עמו של משה. העם הזה, ומשה רוצה להחזיר כאן את העם לאדוניו אלוהיו. אדוני אומר למשה, שיחת עמך, ומשה עונה לו, למה אדוני יחרה אפך בעמך? עמך הם, אינך יכול להתכחש להם. תפילתו של משה, בנוסף להיות ההמשך של הדו-שיח המתמשך בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ערוכה לפרטיה כנגד דברי אדוני שנאמרו בתגובה למעשה העגל. אדוני סיכם את דבריו בהניחה לי ויחר אפי בהם, ומשה פותח, למה אדוני יחרה אפך בעמך? מלשון העתיד של ויחר אפי בהם, משה מבין שעדיין ניתנה הרשות לבקש. אדוני אומר למשה, עמך אשר העלית מארץ מצרים. ומשה מתפלל ואומר, למה אדוני יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים, בכוח גדול וביד חזקה? הלא ידעת אדוני שהוצאת אותה מארץ מצרים שהיא מלאה גילולים, שהמצרים מלומדים בכל עבודות האלילים ומהם למדו בני ישראל. ולא רצו לצאת משם, ושבעל כורחם יצאו ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואם הוצאת אותה מתוך הגילולים והעבודות הזרות, למה יחרה אפך אם חזרו לעשותם? הרגל נעשה בהם לטבע שני, והוא שהביאם אל מעשה העגל. במילת הפנייה למה, שבפסוק י' יש פנייה לרחמיו של אדוני, והוצאתם ממצרים נזכרה כאן כדי להזכיר את חסדיו שעשה עמם. במילת הפנייה למה שבפסוק י' יש פנייה החוצה אל אומות העולם. החשש לתגובת העולם ולפירוש שהם ייתנו למפלתם של בני ישראל חוזר בדבריו של משה מאוחר יותר, בסיפור המרגלים, בדברי יהושע ובדברי בעל התהילים. למה יאמרו הגויים, איינה אלוהיהם? יש להבין את הטענה לעומק, כי לכאורה, מהאיום הזה שמשמיע משה בדבר דעת הקהל הבינלאומית על מלך מלכי המלכים. בפרשת האזינו, אדוני עצמו מודה שלא יעשה דין מחשש שמה יתחולל שמו בעולם. מי ששואל את השאלה, מה אכפת לו מה שיאמרו, שואל אותו מתוך הסתכלות חד צדדית ביחסו של אדוני אל עולמו. השואלים את השאלה הזו, רואים אותו כגבוה, גבוה ורחוק, אשר כל הגויים כעין נגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו. אבל אין הם רואים שהוא גם הקרוב מכל קרוב. בכל מקום שבו אתה מוצא את גבורתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את ענוותנותו. בדברים, פרק י' ופסוק י' ז' נאמר, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. ובישעיהו פרק נ"ז ופסוק ט"ו נאמר, כי כה אמר רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקידוש אשכון, ואת דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. כי לא לעולם אריב, ולא לנצח אקצוף, כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. אף על פי שאדוני הוא גבוה גבוה, ועומד מעל לעולם או מחוצה לו, אינו מתרחק מעולמו, ואינו אדיש לבריאתו, אלא נותן תכלית לעולם. לכן כאשר טוען משה, למה יאמרו המצרים, טענתו מבוססת על ההנחה שיש לאלוהים חפץ בעולמו, ורצונו שיתקדש שמו בעולמו. בכל מעשה, בין אם הוא מעשהו של האדם, ובין אם הוא מעשהו של הבורא עצמו, אם יש בידו לפקוח עיניים עיוורות שיראו את האמת ויתקרבו לאלוהי האמת, יש בו משום קידוש שמו בעולם. בכל מעשה, גם אם עושה הוא הבורא עצמו, אם אינו נתפס כראוי ולא יובן כראוי על ידי בריאותיו, הרי הוא חילול שמו בעולם. וזה מה שטען משה לפני הקדוש ברוך הוא. מה התועלת בעונש שמבוסס על צדק גמור, אם לא יובן על ידי הבריאות, להתפרש על אדם כמזימה וכרצון להרע בלבד? אז יועיל רק לחלל את שמו בעולם, ולא לחנך ולתקן. ואם יאמרו המצרים שהאל שהוציאם את עם ישראל ממצרים, עשה זאת כדי להתעלל בהם, יתחזקו בעבודת האלילים שלהם, ויגבר השקר, ותהה האמת נעדרת. משום כך טוען משה שיש לדחות את מידת הדין, משום שהיא לא תקדם את התוכנית האלוהית, שהיא קידוש שמו בעולם. בפסוק י"ג דוחה משה את ההצעה שניתנה לו להיות אבי האומה החדשה, בהזכירו את השבועה שניתנה לשלושת האבות, והוא מצרף לפסוק אחד את כל הברכות. ברכות הזרע וברכות הארץ שניתנו להם. הפסוק שמסיים את הדו-שיח הראשון בין משה לקדוש ברוך הוא, לאחר מעשה העגל, מבטא את שינוי היחס לעם ישראל על ידי חילוף הכינוי של העם. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, העם שנקרא בפסוק זין עמך, ואחר כך בהתרחקו מהם עוד יותר העם הזה, שוב חזר להיות עמו. התמונה הבאה מתרחשת בין ראש ההר ומחנה ישראל, ומתארת את הירידה של משה אל המחנה. ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו. לאחר שהתפלל ונענתה תפילתו, פנה משה לכיוון השני והחל לרדת במורד ההר, והלוחות בידו. אף על פי שאדוני היה זועם על העם, לא ביקש להחזיר אליו את הלוחות, ללמדנו שדבר אדוני אינו חוזר אליו ריקם. כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלכתיב. לוחות כתובים ומשני עבריהם מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. הכתוב מציין שהלוחות היו כתובים משני צידיהם, להדגיש את גודל מעלתם של הלוחות, שהיו מלאים דברים כתובים מאת האלוהים. התכנון והביצוע היו בידי שמיים, מה שמקנה ללוחות ערך מיוחד במינו. השאלה היא מדוע שני הפסוקים המתארים את הלוחות מופיעים דווקא כאן. הן היה צריך לצרף אותם כהמשך לפסוק י' ח' בסוף פרק למד א', כאשר נתן אדוני את הלוחות למשה. נראה שהתורה רצתה להזכיר ולהדגיש ביותר את מעלת קדושתם של הלוחות, כדי שנבין את חומרת המעשה שיעשה עוד מעט, ובכך תגדל החרדה לגורל העם. וכן אמר הרמב"ן, אבל הזכירן כאן לספר במעלתן, לומר כי לא נמנע משה בכל זאת מלשבור אותם. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות. Comes the year.